אהלן חברים, שלום לכולם, פרק נוסף בפודקאסט של דסק הכדורגל, אני ועמית כהן כאן, מה שלומך עמית?
מה קורה ניסים?
מצוין, אני מרגיש נהדר. לפני שנתחיל לצלול לתוך הדברים המקצועיים, אני מזכיר לכם, אין חסויות בהתחלה, זה רע מאוד שאין חסויות, רע לכולם, כי חסויות שוות חשיפה וחסויות שוות לקוחות. אז אם אתם רוצים לקחת חלק בפודקאסט ולהיות הספונסרים שלנו, בעסקה הוגנת ולכל הצדדים כמובן, אז אתם מוזמנים לדבר איתי או עם עמית, אנחנו נמצאים בפייסבוק, תמצאו אותנו די בקלות, והיום יש לנו פרק חזרה, חוזרים לליגות הבחירות, ואנחנו נדבר על איך שלא, צ'אבי, החזרה, הקאמבק, הבכורה, ננסה לא לחפור עליו יותר מדי, כי אני בטוח שחפרו לכם את החיים מכל הכיוונים על צ'אבי וברצלונה. נדבר על התחתית של אנגליה, על ניוקאסל, על סטיבן ג'רארד באסטון וילה. נדבר על ליברפול וארסנל, על מה קורה במנצ'סטר יונייטד, וניגע גם בליגה האיטלקית, ואולי, אולי, 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 אם יהיה זמן ומצב רוח בליגה הצרפתית. מסי, רמוס, פריס סן ז'רמן, יש מצב שרמוס חוזר לשחק סוף סוף. אבל נתחיל מצ'אבי, נותן לך את הבמה עמית, כי התחלת לספר לי מקודם על משהו שראית ממש ממש לפני הפרק.
לא, זהו, לא מזמן, האתר המדהים באמת, The Coach's Voice, לקח את צ'אבי והם עושים כל פעם, לוקחים בן אדם מאמן ועושים איתו רעיון, מסבירים רגע את המערך הטקטי שלו, איך הוא נהג לשחק. בשביל זה אני רוצה רגע שניגע בכל מה שקורה בברצלונה. אוקיי? ברצלונה כרגע, כמו שאנחנו יודעים, לא נמצאת במצב טוב, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה מקצועית, העזיבה של מסי, הרבה מאוד טלטלות. ואני אתחיל ואומר, לפני ולפני ולפני הכל, שאני מאמין שצ'אבי יהיה מאמן גדול, ענק, צ'אבי הולך להיות מאמן ענק, אוקיי, זו האמונה שלי, אני לא חושב שהגעה לברצלונה תעשה לו טוב.
באמת?
כן.
אני הסכמתי עם החלק הראשון של הדברים שאמרת.
אני יודע.
ואני חושב שגם ההגעה לברצלונה תעשה לכולם טוב, אנחנו נרחיב על זה, אבל אתה רוצה לספר משהו מהקוצ'ס וויס, או שאתה רוצה שאני אתחיל?
בעיקר הסתכלתי שם על הטקטיקה שלו, באיך הוא שיחק באל סעד, כי זו ליגה שלא לא יותר מדי אנחנו מתעמקים בה, ויותר מדי מוכרת בארץ.
בצדק.
בצדק האמת, כן. וגם שם אני חושב שפשוט גם הסטטיסטיקה שם מאוד מאוד משקרת, כי הקבוצה שלו היא באמת קבוצת הכוכב, הקבוצה שהוא אימן בה, היא למעשה קבוצת הכוכבים הכי גדולה שם, סנטי קזורלה ואנדר היו, ויש להם המון 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 איכויות בחלק ההתקפי, מצד שני החלק ההגנתי שלו גם שם לא היה נראה בשמיים, הוא מוביל את הליגה בביטחה, מקום ראשון, אבל מצד אחד, לאחר 9 משחקים, הם שמו 36 שערים, מצד השני הם ספגו 14 שערים, זאת אומרת שממוצע הכיבושים שלו עומד על 4 שערים למשחק, ממוצע הספיגות שלו עומד על 1.56 שערים למשחק.
שזה נתון שברצלונה קונה מחר ב...
אני לא בטוח. אני לא בטוח. אני לא בטוח
שקונה. ארבעה משחקים לשערים למשחק?
אני רוצה רגע שנסתכל על הסגל של ברצלונה. כי אם אנחנו עכשיו מסתכלים על הסגל, מי המוציאים לפועל של... מי המוציאים לפועל של ברצלונה? יש לנו את ממפיס, שהוא שחקן נפלא, שחקן נהדר, באמת רכש מעולה, שגם מגיע בחינם. אגוארו פצוע לשלושה חודשים מינימום, עם כל הבעיות לב. מרטין ברייטווייט עדיין פצוע, וגם הוא לא מוציא לפועל מי יודע מה.
נכון.
כנן לוק דה יונג, אני מכניס ברייטווייט מעליו פשוט, ומן הצד השני אנסופתי עכשיו חזר מפציעה ונפצע עוד פעם, אם הוא ישחק מחר, אתה יודע?
למיטב ידיעתי הוא לא אמור לשחק מחר, הוא לא אמור לשחק מחר, ויש רק את דה יונג ודה פאי. זמינים למשחק.
אוקיי, ודמיר, ויוסוף דמיר, אם יקבל
לבוא. ודמיר, כן, שאני הבנתי שלמרות שהיה הייפ ראשוני די גדול על דמיר, הוא מתחיל לדוח. ולא בטוח, ברצלונה סגרה שם איזו עסקה, שזה השאלה עם אופציה לרכישה של 10 מיליון אירו, 10 מיליון אירו, וממה שאני הבנתי, הם לא הולכים ללכת על העסקה הזו, אבל הכל יכול לקרות, אתה יודע, כמה משחקים טובים, ואולי הסיטואציה תתהפך.
כן, בסוף רק בין 18, אפילו לא.
נכון, נכון. אבל עכשיו גם אני מסתכל על ההרכבים הצפויים למחר של הדרבי, אני רואה, לפי סוף הסקור לצורך העניין, זה הולך להיות דפאי בחוד, קוטיניו לידו, וגבי כמעין שחקן חופשי בצד ימין של ההתקפה. שזה באמת הדבר שהכי מרגש אותי כרגע, חוץ מכמובן הקאמבק של צ'אבי, זה היכולת של גבי, אפשר לקרוא לו גם ג'אבי, אם ימשיך ביכולת הזו. אבל דיברת על הטקטיקה של צ'אבי.
נכון.
וכולם כמובן מצפים ל-4-3-3, אבל אני בטוח שראית משהו אחר שם.
אז יפה. לרוב, קודם כל צ'אבי התחיל ואמר שהוא לא בונה על מערך, שזה משהו ממש יפה. הוא לא בונה על מערך, הוא בונה על דברים סיסטמטיים. זאת אומרת, רגע, יכולות של שחקנים שידעו רגע לתפקד בכמה דברים שונים, הרבה שינויי מערכים במהלך משחק, התאמה לכל קבוצה. זאת אומרת שאם עכשיו מי שישחק מולך 4-4-2, אתה כנראה תשחק ב-3-4-3. ככה צ'אבי הולך לשחק.
נכון.
ככה צ'אבי הולך לשחק. 3-4-3 עם שני קשרים הגנתיים ושני קשרים התקפיים. לא 3-4-3 לגיטימי רגיל כמו שאנחנו מכירים, אלא אפשר לקרוא לשני הקשרים האחורים שלהם, שלו, שני פיבוטים. גם הוא הגדיר את זה ככה, שני פיבוטים שפשוט יקבלו את הכדור, ישנו את הכיוון, מיין רג'יסטות כאלה.
זה קצת מזכיר את מה שעשה גוורדיולה בסיטי.
אז יפה, הוא לקח גם הרבה מאוד השראה מגוורדיולה בסיטי, בעיקר במערכים יותר מעובים מאחורה, זאת אומרת שאם עכשיו משחקים 5-4-1 מולך, הוא כיכול הנראה ישחק 4-3-3, כשהקשרי אמצע שלו יהיו מיין גונדוגן או דבריינה.
נכון.
כאלה שמצטרפים לתוך הרחבה מקו שני, הרבה הרבה עבודה דרך האגפים, המון עבודה דרך האגפים, אנחנו נראה את האגפים שלו פועלים בעיקר, ושוב, זה מה שהוא עשה באל סעד, אני לא יודע אם זה יצליח לקרות גם בברצלונה, כי יש לברצלונה כל כך הרבה משתנים שלא היו לו באל סעד, בין אם זה שאין ווינגרים כרגע, כל הסגל פצוע.
בכלל, אין אחד.
אין, דמבלה פצוע, פאטי פצוע, דמיר, לא מרשים ולא בטוח שיקבל דקות, קוטיניו היחיד וגם הוא לא בדיוק ווינגר.
לא ווינגר, אני הבנתי שהיה רצון שצ'אבי אפילו לדאוג להחזיר את טרינקאו מהשאלה בוולפס, רק בכדי שיהיה לו ווינגרים על הספסל, לא בדשא, וכרגע אין לו, כמו שאתה אומר, ובנוער, אני לא יודע,
אלכס קויאדו.
זהו, אלכס קויאדו, לא חקרתי את זה, אבל התחושה היא שהנוער של ברצלונה בעיקר, מספק קשרי אמצע לקבוצה הבוגרת.
בזמן האחרון כן, בתקופה האחרונה.
נכון, אתה לא רואה איזה עילוי, כאילו חוץ מפאטי, בסדר, פאטי הוא עילוי שבר שנתיים מדברים עליו.
נכון.
ועוד הוא התממש, בוא נגיד את האמת. אתה רואה שיש שם ניצוצות של גדולה, אבל הפציעות האחרונות קצת
מחיצות.
כן, אם אתה רואה, אם אני עוד ברצלונה ואני לא, שאלו אותי מספר פעמים, אני לא. זה אמור להדאיג אותך, הפציעות האלה של פאצי בגיל כזה מוקדם, ושאתה מסתכל על הנוער, כמו שאתה אמרת, אלכס קויאדו לצורך העניין, אבל חוץ ממנו, אני לא רואה שחקן להתקפה, שיכול לעשות את הזינוק הזה קדימה. זה מעניין, מעניין לדעת אם זה משהו סיסטמטי, ברמה של מנסים לבנות את המשולש קישור הבא, שזה בעצם הבסיס של ברצלונה, לאורך השנים, ועובדים על כך שבעצם נגיד בעשור הקרוב אלה באמת יהיו ניקו, גבי ופדרי, ביחד עם דיון כמובן, שיניעו את הקישור של ברצלונה, ושחקני ההתקפה יהיו שחקנים שמגיעים מבחוץ. אנחנו יודעים שברצלונה מתעניינת ברכים סטרלינג, יש גם התעניינות בקרים אדיימי הגרמני, ויש גם את אלכס קברל, למי שלא מכיר, שזה שם חדש ישן, שם חדש שנכנס בתודעה של ברצלונה, זאת אומרת, צ'אבי רוצה ווינגרים.
נכון, חוץ מהם גם, ופרט ליוסוף דמיר, גם אמרי דמיר הגיע.
הוא חתם, אבל הוא עדיין בפנרבחצ'ה.
נכון, אבל גם הוא יהיה חלק מהעתיד של ברצלונה. הוא יהיה חלק מהעתיד של ברצלונה.
אני מודה שעוד לא ראיתי אותו, אני מאוד סקרן לגבי השחקן הזה, עוד לא רוצה לראות אותו בלייב.
אז כמו שאמרתי, ברצלונה גם הולך לשחק עם שלושה בלמים, שיטה שפחות הסתדרה עם קומן. אני לא יודע עד כמה זה יתאים לברצלונה, אני לא יודע אם באמת הוא ישחק ככה, אם הוא ישנה את המערך, אם הוא יגוון, אם הוא יתאים את עצמו לסגל ולא את הסגל אליו, כי זה מה שהוא חייב לעשות בשנה הראשונה שלו, להתאים את עצמו לסגל, ומשם להתחיל לבנות ולהיבנות, כי אתה עכשיו בינואר, אין לך הרבה זמן לשינויים, אתה גם בינואר לא יכול לעשות שינויים כל כך גדולים, כל כך דרסטיים לקבוצה, ינואר זה באמת חלון לשינויים מינורים, לתיקונים מינורים לקבוצה, לצרף שניים, שלושה שחקנים, גג ארבעה, שבאמת יצליחו למנף את הקבוצה עוד למעלה, ואני חושב שזה יפגע לו פשוט בשם, שהוא עושה עכשיו, ההגעה שלו, לדעתי לפחות, הוא עושה טעות ברמה של פרנק למפארד בעונה השנייה שלו, בצ'לסי.
אני לא חושב. אני לא חושב.
אני מאוד מקווה שאני טועה, כן? אני מאוד מאוד מקווה שאני טועה, אני פשוט לא חושב שזה המאמן שברצלונה הייתה צריכה להביא במצב כזה, במצב הנתון שלה, ויכלו להימנע מזה.
אני אגיד לך את האמת, היא שמעה אולי קצת מגוחך, אבל לפעמים שאני עוצר, אני עוצר ומסתכל על ברצלונה, ואני מפעיל את המוח הקונספירטיבי שלי, ואפילו לא מוח קונספירטיבי, מוח נקרא לזה, שמסתכל על התמונה הגדולה. אני באמת מאמין שדברים שאנחנו רואים בשטח, אולי 5% ממה שקורה באמת מאחורי הקלעים, בכל התחומים בעולם, אם זה בכדורגל, פוליטיקה, ממשל, עסקים, כל מה שאנחנו רואים בפני השטח, זה ממש פיפס קטן של הדברים האמיתיים, והחזון האמיתי של כל מיני גופים לעתיד הקרוב והרחוק. ולי זה מרגיש שלפורטה, ברגע שנפל לו הסימון האמיתי, על מצבה של ברצלונה, הוא הבין שאין לו ברירה, אלא לחרב הכל, ושזה ייראה שהכל נחרב, בגלל זה הוא השאיר את קומן, נתן לו קצת טיפה זמן, ואז הוא יוכל לבנות את המועדון מחדש. ולפי דעתי, קומן נשאר מספר מחזורים, אך ורק למען הסיבה הזו, שיראו כמה שדברים לא עובדים, שיראו כמה שדברים על הפנים, והכישלון במרכאות של קומן, לא במרכאות, הוא נכשל, בוא נגיד את האמת.
אני לא חושב שהוא נכשל, אני חושב שעשו איתו עוול מאוד גדול. תשמע, יצא לי לדבר איתך על זה גם באישי בינינו,
נכון.
ושנינו הסכמנו על זה שלא כל מאמן היה מצליח לנווט את הספינה, ברגע שקרחון מתנגש בה.
מה זה קרחון? זה היה כמה קרחונים.
הקרחון העיקרי זה היה לאו מסי, והוא הצליח גם אחרי שהתנגש בקרחון הזה, להמשיך להוביל את הספינה, גם אם היא נראית פחות טוב, וגם אם היא נראית שבורה ומורסקת ומפורקת, וכן, הקבוצה לא במרחק כזה גדול ממקום לליגת האלופות, מאליפות.
ותראה מה עובר על הקבוצה הזו, אמרת מסי, הפציעות של דמבלה, של פאטי, הלב של דפאי, פדרי חוזר שחוק מה...
הלב של אגוארו, אני מתקן אותך.
סליחה, דפאי.
דפאי, אל תהרוס אותו. זה השחקן היחיד שאת מתפקד כרגע שם, בהתקפה.
סליחה, אגוארו כמובן. פדרי שלא קשיר, זאת אומרת, המצב הכלכלי כמובן, שאתה לא יכול להחתים שחקן ביותר מ-10, 5 מיליון אירו, אין להם כסף, כרגע.
השאלה היא כמה באשמת קומן. בוא, זה התחיל
בגלל. זה לא באשמת קומן, כל מה שאמרנו עכשיו לא קשור לקומן.
מעולה, מעולה, אני שמח שאנחנו מציפים את זה ואומרים את זה, כי חשוב שגם המאזינים ידעו את זה. קומן אמנם לא עשה את העבודה הכי טובה שאפשר לעשות, אבל מצד שני אפשר להגיד שהוא נכשל.
הוא גם ניסה כל כך הרבה דברים, אולי מקובה, הוא לא היה ווילי, בוא נגיד ככה. הוא ניסה שלושה בלמים, ואז 4-2-3-1, וקוטיניו מאחורה, קוטיניו בצד, הכניס את גבי, הכניס את ניקו, נתן במה לפדרי, הוא באמת ניסה, אתה ראית שהוא הבין שהארגז כלים שלו מאוד מצומצם, והוא לא איכותי ברמה, אפילו לא ברמה של ריאל מדריד ואטלטיקו מדריד, והוא רחוק שנות אור מביירן מינכן ומאצ'סטר סיטי וליברפול, הוא הבין את זה מ-day one, והוא באמת ניסה לעשות כל אדפטציה אפשרית עם הקבוצה הזו. אני אומר שהוא נכשל כי האוהדים של ברסה ציפו לכדורגל חיובי, והם לא ראו את זה. ואני לא חושב שגם זה באשמת קומן, כי שוב, הביאו לו ארגז של לגו ופאזל כזה מפורק, אמרו לו, כך תרכיב את זה, אבל חסרים חלקים בפאזל, אז איך תרכיב את זה?
אני גם אגיד יותר מזה. ברגע שקבוצה מפתחת תלות, לא רק קבוצה, בוא ניקח את זה גם למישור האישי, ברגע שאתה מפתח תלות בחבר מסוים, בבן אדם מסוים בחיים שלך, והוא עוזב אותך, יהיה לך רגע קשה לתפקד, ולהמשיך באותה נקודה שהיית כשהוא היה איתך.
ברור.
עכשיו, יפה, וזה מה שקרה פה לברצלונה. ברצלונה, כל הכתפיים של מסי היו עמוסות בשחקנים של ברצלונה, בצד ימין היה לו את פיקה, בצד שמאל את בוסקץ, מעליהם היה עוד שחקנים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, דמיינו שמסי לוקח את כולם על הכתפיים שלו, וזה מה
שהיה בחורה. אתה מכיר את הסיפור המיתולוגי של אטלס, שנאלץ לדחוף את כדור הארץ במעלה האר, למשך כל חייו? זה היה מסי במשך, מהרגע שנאמר עזב, בגדול, בוא נגיד את זה ככה, זה היה מסי.
לדעתי מאז שסוארז עזב.
לא, לא, אני רואה את זה הרבה אחורה. מאז שנאמר עזב, התחילה ההתרסקות האיטית של ברצלונה, וכל הנטל הוא עבר ללאו מסי. וסוארז היה שם לעזור, נכון, ובאמת העזיבה של סוארז הייתה באמת כבר מה ששבר את מסי. את מסי לפי דעתי, זה שבר יותר מכל. ואגב, לא תכננתי בכלל לדבר על מסי באספקט הזה, אבל אני חושב שזה, כל מה שקורה עכשיו, טוב למסי. הוא מנקה את הראש, אני רואה אותו יושב על הספסל, או בוחר לא לשחק בפריז, בעבר, שנה אחורה, הוא היה לוקח, גם אם הוא היה פצוע, הוא היה לוקח את כל הזריקות שבעולם, הוא היה עושה הכל, בשביל לשחק בברסלונה, הכל. הוא לא היה מוכן לפספס דקה אחת של משחק. ופתאום בפריז אתה רואה בן אדם אחר, בן אדם שיש לו פוקוס קודם כל נבחרת ארגנטינה, ואחרי זה על פריז, אבל הפוקוס קודם כל על עצמו, הוא אומר, אוקיי, אני לא צריך לסחוב את העולם, העולם היחיד שאני צריך לעשות להציל, זה ארגנטינה, ארגנטינה זה הבית שלי, פריז זה לא הבית שלי, פריז זה לא הלב שלי, הלב שלי והתשוקה האמיתית שלי נשארה בספרד. אז אני לא אקריב את עצמי, אין לי סיבה להקריב את עצמי. ואני חושב שמבחינת מסי זה היה מהלך טוב, אחרי שחשבתי את זה מכל הזוויות, אני אוהב את מה שקורה עם מסי, למרות ההתחלה הרעה שלו של העונה, אני מאמין שהוא ישתפר והוא יתפוצץ ויחזור לעצמו, אבל במישור של ברצלונה, התחלנו בכלל לדבר על טקטיקות, ואני לא חושב שאנחנו נראה דברים מובערים מההתחלה, זאת אומרת, אתה לא תראה שברסה עולה עם שלושה בלמים לצורך העניין, אלא אתה תראה על נייר 4-3-3, וזה יהיה היברידי, כמו שגוורדיולה עושה. פתאום, נגיד, סרג'י רוברטו פותח כמגן ימני, הוא הופך להיות בלם, אנחנו נראה הרבה תזוזה במשחק של ברצלונה, וזה מה שמרגש אותי לקראת החזרה הבכורה של צ'אבי, כי היום בבוקר, למען האמת, בזמן שהסעתי את הילדה שלי לגן, אז שמעתי חלק ממש קטן מהפודקאסט של יוסי עדני, הוא גם עשה פרק נהדר על צ'אבי, והוא דיבר שם עם מיכאל יוחין, גיל קנל, ולא זוכר מי היה...
דיוויד ברמן,
נכון? הבחור הרביעי בפאנל, וכל אחד היה צריך לזרוק משפט על צ'אבי, מה זה צ'אבי מבחינתו? וצ'אבי מבחינתי זה נתונים מתקדמים, ואני אעשה להסביר איכשהו את הזווית שלי. אופטה, החברה שבעצם התחילה את כל העניין של נתונים מתקדמים, עשתה את זה ב-2006, התחילה בעצם את שברה את המוסכמות, וכדורגל הפך להיות לא רק בישולים ושערים, אתה יודע, אם היית שואל פעם מאמן בישראל, הוא אומר לך, כמה שערים הוא קבע שנה שעברה, כמה הוא בישל, זהו, על זה נמדוד שחקן. ואופטה שינתה את כל הסכמה הזו. ועד לאט הנתונים השתפרו, והתפתחו, והתווספו עוד ועוד נתונים. ויש נתון שאני מאוד מאוד אוהב להסתכל עליו, שנקרא סקנינג. אתה בטח מכיר את הנתון הזה. כמה פעמים שחקן סורק את הסביבה שלו, לפני שהוא מקבל כדור. עכשיו, אני מאמן קבוצת חובבנים, והשחקנים שלי שומעים את הפודקאסט, אז הם התבאסו עליי שאני אומר את זה בשידור חי, כי אני אומר להם את זה בפנים, אבל הם יודעים שאני אחד שומע על כל הפנים, אז אין לי בעיה עם זה. אין להם מושג בסקנינג, הם לא סורקים את המשחק, את הבגרש, שנייה, אין, הם לא סורקים, הכדור מגיע אליהם, ואז הם מחליטים מה לעשות. ולשחקנים שמשחקים גם בליגה ב', ליגה א', אתה יודע, זה לא חבר'ה שמשחקים רק בשכונות. וצ'אפי, צ'אפי היה מאסטר של הדבר הזה. הוא תמיד סרק את הבגרש. בגלל זה לפני שמדברים על צ'אבי כמנוע וצ'אבי כמוח, מבחינתי צ'אבי היה השף של המרחב והזמן. הוא ידע איך, בכל רגע נתון, איך נראה המגרש מלמעלה, דמיין כזה זווית של מנג'ר, 2D כזאת, והוא באמת, הוא באמת הסתכל על, על, על הכדורגל, על מגרש הכדורגל כאורגניזם אחד שלם. כמשהו אחד שחי. אפשר לראות את זה גם בנבחרת של ספרד, בנבחרת ספרד, לואיס אנריקה, אתה רואה ממש שכל השחקנים זזים ביחד בהרמוניה מושלמת, וצ'אבי הביא איתו תוכנה, אני חושב שקוראים לה קוגניה, אני לא סגור על השם, תוכנת, נקרא לזה, תוכנת סקאוטינג, או לא בדיוק סקאוטינג, תוכנת טקטיקה, שבעצם סוקרת וסורקת את המגרש בלייב, ובונה לך תבניות של תזוזה. הכל נעשה בלייב. ואני מתרגש לראות את צ'אבי, רק בשביל לראות האם יש לו את היכולת להעביר את הסריקה שהוא היה עושה כשחקן, ואת הפילוסופיה שלו על המגרש, באיך הזמן והמרחב משתנים בכל רגע, אם הוא יכול להעביר את זה למגרש, בתור מאמן. ואם הוא יצליח לעשות את זה עם חבר'ה כמו גבי וניקו ופדרי ודיונג, והשניים הראשונים גבי וניקו ינקו את אותה פילוסופיה כמוהו בלמסיה, אז יש מצב שצ'אבי אכן ירשום את הפרק הראשון האירופי שלו בקריירה כפרק הגדול בחייו, אבל זה הזמן נגיד.
חשוב גם להגיד, דיברת גם על ספרד, גם על... קודם כל בוא נתחיל רגע בסקנינג כשהצגת לצ'אבי, יש הרבה סרטונים כאלה, ממליץ לחפש ביוטיוב, בטוויטר, ביוטיוב, במקומות כאלה, של פרנק למפרד עושה את זה, של פול סקולס עושה את זה, של ססק פאברגס עושה את זה.
הגדולים ביותר.
בדיוק, זה אחד הדברים שהכי מעניין לראות, אתה רואה אותם כל שני מזיזים את הראש, מבינים רגע לאן ללכת, מה לעשות עם הכדור, לאן לבוא כדי לקבל את הכדור.
הם גם יודעים מה תהיה הפעולה הבאה שלהם, זה כל היופי.
נכון, וזה למה היום קשרים, בעיקר קשרים גם אחורים, גם קשרי 50-50, הופכים להיות מאמנים יותר טובים מבחינה סטטיסטית, מחלוצים או ממגנים או מבלמים ומשוערים, כי הם כן ידעו רגע לנהל את המשחק גם בתוך המשחק, ולכן אני גם חושב שצ'אבי הולך להיות מאמן גדול, אני פשוט חושב שהגעה לברצלונה לא תעשה לו טוב. זהו, עכשיו בנוגע רגע ליריבה שלה, של ברצלונה מחר, יש מחר דרבי.
אספניול, נכון, דרבי גדול.
בואו נדבר רגע על החלוץ השני הכי חם בליגה.
ראול דה תומאס?
RDT. RDT. לפני כמה פרקים דיברנו על ספרד, על נבחרת ספרד, שלא זימנה חלוץ למשחק חצי גמר ליגת האומות נגד איטליה.
נכון, על פרן תורס, בדיוק.
יפה. ודיברנו על מי כן יכולים להגיע במקום מורטה שהפצוע ומורנו שהפצוע, והזכרנו רק את רף אמיר. עכשיו, גם אנחנו התעלמנו מראול דה תומאס, שהוא לטעמי היום החלוץ הספרדי בכושר הכי טוב.
תגידי למה יש התחושה, אולי אצלי, אולי אני חי באיזה בועה, למה יש תחושה שראול דה תומאס משחק כבר איזה 20 שנה כדורגל?
כי הוא עבר כל כך הרבה קבוצות, הוא היה בהמון המון מקומות, הוא היה בהשאלה פה ובהשאלה שם, והיה לו עונה בראיו עם 24 שערים, והיה לו עונה כאן, והיה לו... החליף הרבה הרבה קבוצות, ותשמע, הוא חלוק.
הוא רק בן 27, הוא מרגיש לי כאילו בסוף הקריירה שלו, אתה יודע, והוא בן 27.
כן, אם תסתכל רגע על כמות הקבוצות שהוא שיחק בה, אתה...
אני רואה עכשיו, אספניול, לפני זה בנפיקה, לפני זה ריאל מדריד, לפני זה וייקאנו, לפני זה ריאל מדריד קסטיה, ואז שוב ריאל מדריד, ואז וייקאנו, ושוב קסטיה, ואז ויאדוליד, ואז קורדובה, והראשונה כמובן, ריאל מדריד C, שם הוא התחיל את הקריירה, ובנבחרת ספרד יש לו שתי הופעות בלבד ואפס שערים.
ההופעה האחרונה שלה הייתה לו מזמן, עכשיו, במשחק האחרון.
ייתכן שזה שניהם, שתי ההופעות האלה, בפסקים האחרונים,
נכון.
נגד יוון ונגד שוודיה.
נכון, אז קודם כל, כן שווה להתייחס אליו, זה שחקן שכן שווה התייחסות, כי הוא מתחת לבנזמה היום לדעתי בליגה הספרדית, מבחינת הכושר הנוכחי ומבחינת החשיבות שלו לקבוצה מסוימת, כי הוא היה לו משחק אחד שהוא סיים עם שני שערים ועוד שני שערים פסולים, אני לא זוכר נגד מי זה היה, אבל הוא אחד החלוצים הכי מסקרנים בליגה, וכשדיברנו אז, ממש, סיימנו את הפרק וממש ממש חרה לי שלא הזכרנו אותו.
אז הנה, הוא קיבל את המקום שלו. הוא גם סגן מלך השערים בליגה, בנזמה עם 10 שערים, וויניסיוס, לואיס סוארז האגדי, וראול דה תומאס עם 7 שערים.
לואיס סוארז ויג'י בג'ק, באותו...
קפיצה לפרק הקודם, למי שלא שמע. אם שמעתם, אנחנו נשמע עכשיו.
חייבים לשמוע. נכון. יפה, אז ראול דה תומאס, לדעתי גם השחקן שיעשה אחר בצהרות מחר לברצלונה, גם משחק ראש מעולה, פרט למשחק הראש שלו, גם משחק רגל מעולה, ידע להתמקם, הרבה פעמים נמצא גם בנבדל, אם אני לא טועה, השחקן שנמצא הכי הרבה בנבדל בליגה הספרדית, מבחינת כמות שריקות לנבדל שהיו לו.
מצחיק, כי גם מורטה כזה ושניהם...
נכון.
שניהם גדלו ב... מורטה גם גדל בריאל, נכון? כן, מורטה
גדל בריאל. גדל בריאל, היה נחשב...
אולי בנוער של ריאל עובדים יותר מדי על תנועה קדימה של החלוצים.
אבל זה גם מעניין, שבריאל מדריד מוצאים חלוצים, וברצלונה מוצאים קשרים.
זה קטע, מי מוציא המגנים בספרד?
כנראה שאתלטיקו או מדריד.
אתלטיקו מדריד? מעניין. למרות
שנראה שכל... לא בדקנו את זה באמת.
כן, רוב שחקני ההגנה שלה נראה לי זרים.
נכון,
האמת שהאתלטיק בלבאו מוציאה שחקני הגנה מטורפים,
אבל זה בגלל ההסתמכות שלה על שחקנים בסקים.
נכון, וגם הסוסיידד, גם הסוסיידד. ואפרופו הסוסיידד,
הקבוצה הלועדת בליגה?
הלועדת בליגה, ואתמול מוטה לרפלד חמוד מהפודיום, יש לו טור חדש בוואן, מרתק, לכו אחרי שסיימתם לשמוע, לכו תקראו, ממש כיף לקריאה.
הוא אחד המספרי סיפורים הכי טובים שאני...
אני מסכים איתך.
ראיתי אבל.
סטורי טלר נהדר, לא רק בכדורגל, המאדם פשוט יודע לכתוב.
נכון.
כיף לקרוא.
נכון.
אבל לפני שנתקדם, נקודה אחרונה. על ברצלונה. 5 דקות אחרונות.
יאללה.
דמבלה. שיב. מבחינת כישרון, אני חושב שהוא אחד השחקנים המוכשרים שראיתי ב5 שנים האחרונות.
חד משמעית.
יש לו דריבל של חתם בן ארפה, וחתם בן ארפה הוא אחד הדריבליסטים הגדולים שידע עולם הכדורגל. יש לו יציאה מהמקום של אמבפה, והלא מגזים, מי שראה אותו בסיו בדורטמונד, ראה פשוט שחקן פנטסטי. הוא לא היה... הוא היה... 4-5 רמות מעל מה שעשה ג'יידון סנצ'ו בעונות האחרונות בדורטמונד. הוא היה שחקן בליגה אחרת, בלבל אחר. בגלל זה גם שברצלונה רכשה אותו בהתחלה, אני לא חושב שירימו גבות. הגבות התחילו להגיע אחרי זה, שראו שהוא לא מצליח להישאר בריא ולנפק מספרים ולהישאר רציני בקבסה. אבל עכשיו הביאו לו את האיש עם הקבסה הכי חדה, לפי דעתי, במועדון, ואולי בהיסטוריה של המועדון, ואתמול, או שישום, ג'רארד פיקה התראיין, והוא אמר, משפט מאוד מעניין, הוא אמר, זה לא שיש לנו בעיות שמשמעת, זה אף פעם לא היה משמעת, אנחנו לא צריכים משמעת, אנחנו צריכים חוקים, אם כולם שומרים על החוקים, הכל בסדר, אין פה עניין של מישהו שיבוא, או שהוא יהיה הרסר שלנו, ויכניס משמעת במועדון. יש חוקים נורא ברורים. וצ'אבי הביא איתו חוקים נורא נורא ברורים, עוד חוקים נורא נורא ברורים, ולאימון האחרון, דמבלה הגיע ראשון, מכולם. אימון לפני זה הוא איחר, נכנס, ולאימון אחרי הוא הגיע ראשון.
שזה משהו שלא קרה אצלו,
לא יודע אם זה קרה, כאילו,
מאז ימיו בדורטמונד.
אני מבין שהבן אדם מכור לפלייסטיישן, שזה סבבה לגמרי, צחק כמה שבא לך, הכל טוב, פירלו משחק, כולם משחקים, אני משחק, אדם משחק, צחק, תהנה מהחיים. אבל אני מאוד מקווה שדמבלה יצליח סוף סוף לאסוף את עצמו, ולקחת את מה שיש לו ברגליים, ולהשוות את זה למה שהוא צריך לעשות, לתת בקבסה. כי, וזה אולי הפרויקט הגדול של צ'אבי. אם צ'אבי יצליח לקבע אותו ולצאת לו את הבסיס שחסר לו וחסר לו, הוא שחקן שמשחק רץ, הוא לא שחקן שמשחק עומד. ואם צ'אבי יצליח לחנך אותו במרכאות, מבחינה טקטית, מה שנקרא להטמיע בו טקטיקה אישית, של איך לעמוד ואיך לקבל את הכדור, ואיך גם לשמור על אורח חיים בריא, אז אני חושב ש... ברסה תרוויח שחקן חדש לשנים הקרובות, והחצי שנה, החצי עונה הקרובה הנוכחית היא קריטית למען דמבלה ופחות למען ברצלונה, כי אף אחד לא מצפה שתיקח חליפות. שאלו אותי באיזה מקום היא תסיים, גם אם היא תסיים מקום שישי לא יקרה כלום, אז ברסה לא תהיה עונה אחת בצ'מפיונס, זה מועדון בבנייה, הכל בסדר, מבינים את זה. לפורטה הבעיר את זה מכל הכיוונים, שאין כסף, המועדון בקשיים כלכליים, וגם בכלל ניהוליים, ולא יקרה שום דבר אם ברסה לא תסיים בטופ 4 העונה. באמת שלא יקרה כלום. עכשיו היא יקבל עוד קרדיט, והעונה הבאה היא עונת המבחן האמיתית שלו. אני מאמין שבסופו של דבר ברסה תסיים במקום השלישי או הרביעי, אבל באמת שלא יקרה שום דבר אם זה... אם בסוף ברסה תסיים חמישית או שישית. המבחן האמיתי זה הבנייה קדימה והעונה הבאה, לראות מה קורה עם המועדון הזה.
בול 5 דקות.
בול 5 דקות? לא לקחתי זמן, אני מודה. לא לקחתי זמן. אמרתי, ניסיתי לחפור כמה שפחות. ועכשיו נבוא לבחורה חדשה, לא בבחורה, כאילו זה כן בחורה, זה בחורה באנגליה, סטיבי ג'י חוזר לאנגליה, אחרי 3 עונות, נכון? בגלאזגו ריינג'רס, אם אני זוכר נכון.
נכון.
ואליפות היסטורית אחרי עשור שבגלאזגו ריינג'רס לא הצליחה לקחת אליפות מסלטיק.
מה זה לא הצליחה? התפרקה בעשור הזה, ירדה נכון. לליגה הרביעית, חדרה נכון. לליגה הראשונה, ולקחה אליפות בלי שאיבדה, בלי שהפסידה. זה עשור... חומרים, איך אני אצטט רגע את טונה, היינו למטה כמו שרוחים ועכשיו למעלה כמו בסד. ככה זה העשור של ריינג'רס.
אני צריך לשמוע יותר טונה,
אתה חייב.
אני אעשה זאת. אז אמרת, עשור מטורף שעבר על גלאזגו ריינג'רס, סטיבי ג'י והאליפות, ועכשיו הוא חוזר לפרימייר ליג, אולי המקפצה הראשונה לפני ליברפול, אולי דברים לא יעבדו, אנחנו לא יכולים לדעת. מה שכן, הוא מקבל את אסטון וילה, במצב רע, מקום 18 בליגה. לא נראה טוב, איבדה כמובן את ג'ק גריליש, שעבר למנצ'סטר סיטי, תמורת 120 מיליון אירו, ובקיץ, המנכ״ל של אסטון וילה, סטיב פאולו, אני חושב שמו, אמר, ממש מפורש, הוא אמר, אנחנו הולכים לעשות מניבול. אנחנו לא נוכל להביא עוד שחקן, מניבול אגב זה ספר נהדר, על קבוצת בייסבול, סיפור אמיתי, שהפך להיות סרט נהדר עם ברד פיט, אם לא ראיתם, לכו לזה, חשוב מאוד להבנה שלכם, על איך סטטיסטיקות יכולות לשנות את כל הקבוצה, את כל ההסתכלות על הקבוצה ועל האימון וניהול הסגל. וסטיבי ג'י, אסטון וילה, סליחה, הלכה והשקיע את הכסף של גריליש, היא קיבלה מגריליש, על גריליש, ב3 שחקנים, באמי בואנדיה, בליון ביילי ובדני אינגס. ועד לרגע הנוכחי, עד למחר, שבו אסטון וילה תארח את ברייטון המפתיעה, אפשר להגיד שהשיטה לא הצליחה. אסטון וילה כבשה רק 14 שערי זכות. אמנם השלישייה שמקודם הציינתי הייתה מעורבת בעשרה מהשערים האלה, אבל עדיין אסטון וילה, קבוצת מרכז טבלה ומעלה בעונה שעברה, ציפוי שהיא תישאר באזור הזה, ואפילו אולי תעשה צעד קדימה, וכרגע היא במאבק תחתית, והתחתית בוערת באנגליה. יש לנו את אסטון וילה עם ג'רארד, יש לנו את ניוקאסל עם הכסף הסעודי ועם אדי האו, מאמנה החדש, יש לנו את נוריץ' שאחרי ניצחון הראשון של המעונה, מפטרת את דני פארקה ומביאה גם היא מאמן חדש. מי בנוריץ'? דין סמית בנוריץ',
זה מצחיק, כן. זה מצחיק מאוד, כאילו, המטרה שלכם זה להפסיד, כמה שתפסידו יותר, תישארו יותר בקבוצה. ניצחון ראשון אחרי 26 משחקים בפרמייר ליג.
אתמול ככה תימה, שלא זוכר איפה קראתי את זה, שתי סיפורים, אלו שדומים לזה, שהיה זה מאמן נוער, שהקבוצה שלו ניצחה 27-0.
נכון, והמאמן פוטר.
והוא פוטר אחרי המשחק, כי השחקנים שלו השפילו את היריבה, וזה נוגד את ערכי המועדון. ויש עוד קבוצה, שלא זוכר את שמה, שהיא ממש קיבלה איזה, אתה יודע, כזה כינוי של הקבוצה הרעה בהיסטוריה. היא רק מפסידה כל הזמן. ואז בא איזה מאמן, ועשה כמה שינויים, והם ניצחו 3 משחקים ברציפות, והוא פוטר, כי הוא פגע בערכי המועדון.
הסיפור השני גדול, אמיתי. לא הכרתי אותו.
כן, אני גם, לא זוכר את השם, משהו מברזיל אני חושב, אני אמצא את זה לקראת הפרק הבא, ואני אתן את אותו ביותר בפרטי פרטים, אבל סטיבי ג'י מחר נגד ברייטון, ריינג'רס שלו שיחקה כדורגל התקפי, 4-2-3-1, מבוסס פוזשן, מגנים תוקפים, שחקני התקפה נכנסים פנימה, קבוצה מאוד מאוד דינמית, ויש חומר שחקנים איכותי באסטון וילה, אבל דווקא מחר היא פוגשת את אחת היריבות העקשניות ביותר באנגליה.
עקשניות, לא סופגת הרבה.
היא ספגה עד כה 12 שערי זכות.
ממש לא סופגת
ברייטון,
הרבה ביחד.
מקום שביעי, כבשה 12 וספגה.
כן.
וזו קבוצה שאני חושב שיש לה, לא, קריסטל פלאס היא הראשונה, עם 6 תוצאות תיקו, וברייטון עם... עם 5 תוצאות אקו, ביחד עם לידס לידס וסאות'המפטון.
קודם כל, המאמן של ברייטון זה אחד המאמנים שאני אישית הכי אוהב, גריים פוטר, מאמן באמת מוכשר שעשה איתם פלאים, ועדיין עושה איתם פלאים.
בישראל הוא לא היה שורד.
בישראל הוא לא היה שורד מזמן.
עם שם משפחה כזה, היו מתפתים לעשות משחקים מלאים בכותרות כל שנים וחמישי.
נכון, נכון.
גריים פוטר.
נכון?
מקרים פוטרו. איך לא טובה, אני יודע. כן, בסדר, קורה.
טוב, אז אני רוצה רגע לחזור איתך לאסטון וילה, אחרי שדיברנו על גריים פוטר, ואני רוצה להתייחס למה שאמרת בנוגע לשחקנים ולמניבול. כמו שאמרת, הם דווקא אלה שכבשו 10 שערים מתוך 14 שערים, ומי שפחות מתפקד אלה השחקנים שהיו במועדון כבר. פרט לג'ון מגין, כל הכוכבים הגדולים של המועדון לא מצליחים לתפקד, ומרגיש כאילו הם היו תלויים בג'ק גריליש, בדיוק סטייל מסי בברצלונה, טיפה פחות, מן הסתם טיפה פחות אינטנסיבי, אבל זה מרגיש כאילו אולי ווטקינס לא מצליח לתפקד, הוא רק עם 2 שערים מתחילת העונה, ברטרן טראורה ואנואר אלגזי לא מצליחים לעשות יותר מדי על המגרש, טרזגה פצוע, דגלס לואיז, הרבה פעמים עולה מהספסל, שחקן שהיה, יחסית בנקר בהרכב, וגם טיירון מינקס בהגנה לא נראה בשמיים, הרבה הרבה דברים שלא מתחברים להם, אני לא יודע אם זה בגלל החיבור לשחקנים החדשים, או שזה כי הם היו מאוד תלויים בג'ק גריליש, והוא פשוט תנו לגריליש את הכדור ונסתדר, וזה באמת חשף פה הרבה מאוד בעיות העזיבה שלו, חשף הרבה מאוד בעיות באסטון וילה, קבוצה שאני לפחות אמרתי עליה, בחציון העליון של הטבלה, וסטיבן ג'רארד הוא לדעתי הפוך מצ'אבי, הולך להיות גם מאמן גדול, אבל זה בחירה מעולה שלו, בחירה מעולה שלו להגיע דווקא לאסטון וילה, זו קבוצה שנותנת זמן למאמן שלה, זו קבוצה שכן יש לה גם את השקט, דין סמית הרי ירד איתם ליגה, עלה איתם בחזרה, הצליח לייצב את המועדון, ובגלל שכבר בעונה הקודמת הוא הגיע לאיזה מקום מסוים, למקום 11 בליגה, סיימו מקום 11 בליגה, והם רואים שהעונה זה כבר לא מתחבר, החליטו לסיים את התקופה איתו, וגם זה נגמר, לפחות ממה שאני קראתי והבנתי, זה נגמר בטעם חיובי, ולא בדברים רעים. עכשיו סטיבן ג'רארד, וכנראה שאנחנו נראה את זה גם הרבה, הרבה מאוד במשחקים שלו באסטון וילה, קודם כל, אם אני לוקח את הנתונים שלו מריינג'רס, יש לו 12 שערים ממצבים נייחים, כולל פנדלים, מתוך 29 שערים.
שאת כולם קבע שג'יימס טווניר, המגן קפטן בועט פנדלים תוקף?
הוא בועט הפנדלים שלה, זה נכון, הוא בועט הפנדלים של ריינג'רס, אבל לא רק הוא כבש מן הסתם, ריינג'רס מוקבת ומשופעת מהרבה מאוד שחקנים טובים, יאניס חאג'י, אלפרדו מורלוס, ועוד רבים וטובים, ריין קנט, אני יכול להמשיך עם הרשימה הזאת עד הרבה, אבל אנחנו כן נראה פה רגע, כמו בארץ, כבר קיבל, בארץ זה כבר קיבל כינוי, וייזינגריות, כמו
המאמן של... וייזינגריות?
המאמן היחיד של מכבי חיפה, ובוא נראה, אולי יקראו לזה שם ג'רארדיות, באנגליה, כי הקבוצה שלו הרבה מאוד, כמעט 50% מהשערים שהיא כבשה, הגיעה ממצבים נייחים, 16 שערים הגיעו ממשחק פתוח, עוד שער אחד עצמי, 12 שערים ממצבים נייחים, קרנות, בעיטות חופשיות, פנדלים, כדורי חוץ, יש לזה הרבה מאוד חשיבות במשחק של ג'רארד, ואם נגיד בג'יימס טווניר, רוב ההתקפות גם עברו דרך צד ימין.
נכון.
במשחק של ג'רארד, במשחק של ריינג'רס, אנחנו נראה, אולי הוא יעשה את זה אותו דבר שם עם מתי קש, שעכשיו קיבל אזרחות פולנית, וכבר, אם אני לא טועה, גם הספיק, כבר הספיק לייצג את הנבחרת.
נכון.
זהו, כאילו, יהיה מעניין. אני מאוד מתרגש לראות אותו, אז גם שחקן שלי ברמה אישית מאוד אהבתי. זהו, מה דעתך, ניסים, אתה מתרגש?
אני לא רוצה לראות אותו בטעות מחליק על הקווים, ואז בכלל זה יהיה בדיחה לאורך כל השבוע.
כן.
הבנתי שקשור עכשיו באנגליה, אז שישים לב לצעדים שלו על הדשא. האמת היא, תראה, קודם כל סטיבן ג'רארד הוא דמות אדירה, ואני מאחל לו גורל קצת שונה מזה של למפארד יריבו הנצחי. תמיד היה ג'רארד נגד למפארד, הם היו שחקנים דומים שונים כאלה. אני גם אגב מאמין שלמפארד יעשה בקרוב מאוד חזרה ויצליח בקריירת האימון שלו.
ההחלטה שלו לא להגיע לנוריץ', הצילה לו את הקריירה לדעתי.
אני מסכים, ואנשים שאני קורא אותם ומדבר איתם באנגליה, מספרים על מוסר עבודה מאוד 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 גבוה של למפארד, הוא יצא גם להשתלמות קצרה באיטליה, ללמוד טקטיקות, יש לו הערצה לאטלנטה, הוא בחור לומד, בחור חכם, בחור עובד, ואני מאמין שלמפארד יעשה קאמבק, אולי בעונה הבאה, לקבוצה מרכז טבלה ויעשה דברים יפים. ג'רארד, אני קודם כל מאחל לו שיצליח להוציא את אסטון וילה מהאזור של התאום של הפרימייר ליג. אסטון וילה לא שייכת לשם, יש לחומר שחקנים מצוין. אם הוא יסיים באזור של המקום 11, 10, 9, את הליגה, מבחינת אותי עונה טובה לפי דעתי. כי ארסנל משתפרת, וטוטנהאם הביאה את קונטה, וגם היא צפויה להשתפר. זאת אומרת, התחרות למעלה, בטופ 6, אפילו 7, תהיה אימתנית. אז מקום 9, 8, 10, יכול להיות נהדר לאסטון וילה. ויש עוד קבוצה, ועוד מאמן שעושה בחורה מחר, שזה אדי האו. הרבה אנשים בארץ קוראים לו כבר אדי הו, איך הוא קיבל את ניוקאסל. העשירה של הסעודים, אבל כרגע ניוקאסל היא לא העשירה של הסעודים, היא עם קבוצת תחתית בפרימייר ליג, עם סגל בסדר, ובלי רכש גדול שמתוכנן להגיע בינואר, זאת אומרת, אדי האו מקבל קבוצה שאותה הוא צריך להציל ולהשאיר בליגה, ובגדול, זה מה יש, אולי יבוא איזה החתמה אחת, שתיים, לא יבוא איזה שחקן של 100 מיליון אירו בינואר. אולי דוני ון דה ביק, מדברים גם עליו בניוקאסל, וגם בברצלונה, למען האמת.
גם באברטון.
גם באברטון.
אבל ניסים, יש לי בקשה אליך.
שוט.
בואו נתחיל מהמשחקים האחרים באנגליה, כי אמרתי לך, אני מקשר את ניוקאסל לנושא הבא, ואמרתי לך, זה הולך להיות פצצה מאוד מאוד גדולה. אתה לא קולט את גודל הפצצה, אתה באמת לא קולט.
אני חייב לציין שעמית אמר לי את זה לפחות, לפחות שישה פעמים ברבע שעה האחרונה, הוא מסמן לי ואומר לי, אל תדבר על ניוקאסל, ואני נמשכתי לניוקאסל.
אתה פשוט עודה לי אחרי זה ברמות.
כי זה בוער בי. אז לא נדבר על ניוקאסל, בוא נדבר על הקבוצה הטובה ביותר באנגליה היום. ארסנל. או היציבה ביותר, או המפתיעה ביותר, או המתאוששת ביותר, לא יודע איזה כינוי לתת לארסנל של ארטטה. מיקל ארטטה קיבל ביקורת, לפחות אצלי, מפה ועד איסלנד, כדורגל משעמם, אגב, לא חוזר במה שאמרתי, אני כותב מה שאני רואה, מה שנכון להיום, נכון להיום, מה שנכון לאתמול, נכון לאתמול, זה תפקידי, לכתוב מה שאני רואה, ובשבועות האחרונים, אני רואה ארסנל נהדרת, באמת, משחק כדורגל חיובי, יציבה מאוד, ההחתמה של תקהירו טומיאסו, מתבררת כאולי אחת מהחתמות העונה בקנת ארסנל. גם בן ווייט, הרבה הרימו גבות על בן ווייט ועל הרכישה של אירון רמסדייל, פתאום אתה רואה ארסנל יציבה מאחורה, אתה יודע, וארסנל לפני ונגר הייתה קבוצה של שכירי חרב משוגעים, קבוצה שבאה לשבור רגליים כמו משחק, קבוצה שלא סופגת, קבוצה מאוד מאוד חזקה מאחורה. ו אם מיקל ארטטה יכול הצליח מחר נגד ליברפול לשמור על שער נקי, לשמור על הרביעה האחורית מצומצמת וחזקה, יש לו אמצע טוב, אני מאמין שתומס פרטי, אני לא יודע מי יפתח לידו, אבל פרטי בוודאות יפתח, אולי יפתח איתו לוקונגה, שהוא גם כן בפורמה טובה, ושיש לך למעלה את אמיל סמיטרו ואת בוקאי אוסאקה, אתה יכול לצאת לאחלה התקפות מעבר, וארסנל עושה את זה נהדר בשבועות האחרונים, וזה מרגיש שאנחנו הולכים לראות משחק מחר, של שתי הקבוצות, בפורמה הכי טובה באנגליה, אם אתה מוצאים במשוואה את סיטי ואת צ'לסי, למרות שסיטי גם קרטעה, אני חושב, היה להם משחק מקרטעה נגד קריסטל פאלאס, וגם לפני זה, נכון, וגם לפני זה הפסידו לווסטאם, זאת אומרת שארסנל כרגע יותר יציבה.
גם ליברפול הפסידה לווסטאם, במשחק האחרון, 3-2.
שמע, ווסטאם מקום שלישי, אני נדע מהקבוצה הזו פעם מחדש.
אני אגיד לך יותר מזה, זה הפתיחה הכי טובה שלה בהיסטוריה.
וואלה.
זה הפתיחה הכי טובה שלה בהיסטוריה.
יש להם מאמן טוב, דיוויד מויס, משהו כזה, אולי שווה להביא אותו למנצ'סטר יונייטד.
אולי, אולי.
בודה, אולי יכול לעשות פלאים אחרי סולשאר.
אולי הוא היורה של פרגי, יכול להיות?
וואו.
יכול להיות שהוא יהיה היורה של פרגי.
זה הכותרת של הפרק, היורה של פרגי.
תאמין לי, עם הסיפור שאני אביא לך עוד מעט, זה הכותרת של הפרק.
אז בוא נדלק, בוא נעבור לסיפור הזה, אי אפשר ככה עם כל המתח הזה שבאבים.
לא, אנחנו בואו רגע נתייחס פה לארסנל, שבאמת מגיעה לה התייחסות גדולה יותר ממה שניתן לה עכשיו. אני חושב שמארסנל מה שקרה בעיקר זה שנהיה לה פתאום ביטחון. זה כאילו, הילד לא מקובל בשכבה שפתאום עשה איזה מייק אובר והפך להיות הכי מקובל או הכי בטוח בעצמו, ונהיה לו הולך כזה עם חזה מתוח בתיכון.
נשמע כמו דמדומים כזה.
למה דמדומים?
לא יודע, אני שומע תיכון, אני רואה דמדומים. אשתי יש לה קטע עם דמדומים, היא חולה לסדרה, סדרת הסרטים הזו, אני אפילו לא הבנתי את הקונספט של דמדומים, אז לא יודע, אני
אוקיי.
לא יודע, סליחה, כן, תחזור לארסנל, בלי הפדים.
אוקיי, זה נראה כאילו חזר לביטחון העצמי שהיה לה לפני ארטטה. 10 משחקים, לא, באמת, 10 משחקים, שהם לא מפסידים, מוצאים תוצאות מאוד מאוד יפות, לא נופלים אף קבוצה, ובוא, הליגה האנגלית זה הליגה הכי קשה, ולא כל משחק יכול להפתיע אותך, ראינו זה שנה שעברה, אסטון וילה 7-2 על אלופת אנגליה, ליברפול באותה זמן, זה לא תוצאות שבאות בליגה אחרת, אתה לא תראה את זה כמעט באף מקום, ויהיה מאוד מעניין, כי אני שזלזלתי מאוד בהגעה של רמסדייל, אני חייב להגיד, זה שחקן ש
אני חושב שכמעט כולם עשו את זה, אתה לא היחיד.
יפה, זה שוער שירד ליגה פעמיים ברצף, שתי עונות ברציפות, ופתאום תופס מקום בשער של ארסנל, ומדיח את ברן לנו, שאני אישית מאוד אוהב אותו, מדיח את ברן לנו מהשער, דופק הצלה היסטרית פשוט, שפיטר שמייקל קינה אותה כהצלה הכי גדולה שהוא ראה בשנים האחרונות.
קצת גוזמאי, אבל אני זורם איתו.
זה הוא אמר, זה לא אני, אני רק מצטט אותו.
אני אומר שהוא גוזמאי, לא הצלה מדהימה, הצלה מדהימה, אבל...
הצלה מטורפת, הצלה באמת מהגדולות, אבל... בוא נראה איך זה ימשיך, כי אם אני לא טועה, לא היה להם איזה מפגש גדול בעשרה משחקים האלה, ואם כן היה להם איזה אחד, זה מדהים. והיחידה ש... היחידה ש...
בזכות לסטר, לסטר זה מפגש גדול?
לסטר אבל מאוד מנשדשת.
במצבה, נכון.
לסטר, קשה לי להסכים על זה.
הם ניצחו טוטנהאם, שזה גם זה לא... זה, המבחן האמיתי האחרון שלהם היה נגד מנצ'סטר סיטי, שם הם קיבלו חמישייה.
חמישייה, יפה.
ואז
עשר המשחקים של...
נכון.
שהם יחסית נוחים.
כן, נכון, נכון, שהם יחסית נוחים, אבל עדיין, במקום שהיא הייתה לפני, ברור. גם אני מסתכל על הרביעה האחורית שלהם. אלה שחקנים, כמעט כולם צעירים, בן ווייט, טומיאסו, נונו טאברס, לא מדברים עליו מספיק, הילד הזה בן 21.
או קרן טרני, בהתאם.
כן, אבל עכשיו טאברס, ממה שאני הבנתי, הצליח לקחת שם איזה מקום של קבע בהרכב, לפחות ככה זה נראה. זה נראה שבאמת שארסנל התייצבה מאחורה, וזה משפיע על, כמו שאמרת, המילה הזו ביטחון, זה משפיע על, על כל המשחק קדימה, אבל מחר היא פוגשת את אחד מהשחקנים שנמצא בכושר הטוב בעולם, אנחנו לא מדברים כמובן על מוחמד סלאח.
חשוב לציין שליברפול מגיעה בסגל חסר כנראה מחר.
מי חסר לה?
ג'יימס מילנר נפצע, וארווי אליוט כבר פצוע תקופה. וסעדיו מאנה בספק למשחק.
זה לא ידעתי. סעדיו מאנה זה משמעותי.
סעדיו מאנה זה בספק למשחק, ואם אני לא טועה, יש להם עוד כמה וכמה פצועים. נבי קייטה שנפצע נגד יונייטד באותו משחק.
גם רוברטסון פצוע, לא?
יכול להיות, אני לא סגור על זה. אבל מה שכן, הם מגיעים בוודאות בסגל חסר, ארסנל כן יכולה לחשוב על לנסות להוציא משם איזה משהו. יהיה מעניין, זה משחק לוהט, זה באמת משחק חם. והעשרה משחקים האלה, למרות שהם היו די נוחים, זה החזיר לארסנל את האמונה בעצמה. להחזיר לארסנל את מה שהייתה צריכה לקראת ההמשך. כי בוא נזכיר לכולם איך הליגה, איך העונה הזו נפתחה, היא נפתחה בהפסד לעולה החדשה לברנטפורד, 2-0, במשחק שארסנל כמעט ולא הורגשה. כאילו, היא אמנם ניסתה לצאת להתקפות, ניסתה לבנות מהלכים, היא הייתה מאוד לא תכליתית, והפסידה את המשחק הזה די בקלות.
אני אומר לך, עד החמישייה הזו שהם קיבלו ממנצ'סטר סיטי, ארסנל לא הורגשה נקודה, זאת הייתה קבוצה משעממת, לא יציבה, לא התקפית, חסרת רעיונות, חסרת חזון, אתה יודע, אפס ביצירתיות, פתאום קורה איזה סוויץ', הקבוצה מחזיקה פחות בכדור מבעבר, צריך לציין את זה, אבל כובשת יותר, ולא סופגת, שזה בגדול גולת הכותרת של ארסנל בעשרה המשחקים האלה, היא לא סופגת.
נכון.
והיא ספגה רק במשחק אחד, שני שערים, שזה נגד קריסטל פאלאס, שגם היא קבוצה מפתיעה וקשוחה.
נהדרת. כל הכבוד.
כמו שאתה יכול לצפות מקבוצה של ויירה, בדיוק. הוא ממש קבוצה בדמותו.
חייב להגיד שהוא הראשון שהרבה מאוד פרשנים אמרו עליו באנגליה שהוא יהיה המפוטר הראשון, וכרגע הקבוצה שלו היא הקבוצה המפתיעה של העונה, פרט לברייטון.
פרט לברייטון. בכלל, הליגה מוזרה, אתה יודע, טוטנהאם מקום 9, אברטון מקום 11, לסטר מקום 12, נכון. ליץ בתחתית 15, אסטון וילה, כמו שאמרנו, טעיתי מקודם, אמרתי 18, לא 18, 16. וצ'סי,
סיטי...
כן,
היחידה מתוך חמש האחרונות שלא פיתרה מאמן העונה.
וואו.
כן, שון דייץ' עדיין שם.
והטופ פור, אתה יודע, נראים כרגע בערך כצפוי, עם סיטי, צ'לסי, ליברפול, וווסטהאם מחליפה שם את מי שאמורה להיות שם, שזה מנצ'סטר יונייטד, אז אולי באמת שווה ליונייטד לקחת את המאמן הזה, מויס הזה מווסטהאם. אבל לגבי מחר, אתה רואה את ארסנל ממשיכה עם רצף, הרצף הבלתי מופסדת, בלי להפסיד משחקים?
אני חושב שהיא יכולה לחלום על טקו. היא יכולה לחלום על טקו, כן. בוא נסתכל רגע גם על ליברפול עצמה בשני המשחקים האחרונים שלה. משחק אחרון נגד וסטהאם הפסידה, משחק לפני כן נגד ברייטון היא הוציאה טקו, אחרי שהיא הובילה כבר 2-0.
נכון. אז יציבות אין שם כרגע.
שמע, זה לא שאין יציבות, זה פחות כאילו... זה קורה, בוא נשים את הדברים משהו. זה קורה לכל קבוצה. וזה בסדר גמור, ואפשר שזה יקרה, ומותר שזה יקרה, והכל בסדר. ויכול להיות שעכשיו, אחרי הסדר, זה השחקנים יעלו, אחרי שהם קיבלו כמה סתירות, ויעלו מורלים. בדשא, כמו שהם דרסו את יונייטד, לדרוס את ארסנל.
לא נראה לי שזה יקרה מחר, אגב, שארסנל תדרס.
אני גם לא חושב שזה יקרה, אבל אני אומר שזה אופציה. כי זה ליברפול, וליברפול הראתה לנו מה יכולה העונה בכל המסגרות, היא נחשבת אחת הקבוצות הכי טובות היום, גם בכושר וגם באיכות השחקנים, אז זה קורה, וזה בסדר גמור שזה יקרה, אולי נפילת מתח קטנה, הם חייבים פשוט לשים לב שזה לא ממשיך.
אימור שלך, למחר ליברפול נגד ארסנל?
ליברפול בקטן, 2-1 כזה, 2-0.
ליברפול בקטן. לפני שנעבור לניוקאסל, דיברת על מנצ'סטר יונייטד, ולא רגוע שם, בכלל.
לא, לא רגוע.
החרב מעל צווארו של אולה גונר סולשיאר, היו שמועות על ברנדן רוג'רס, אבל הוא הכחיש אותן מכל כיוון אמש, אמר שזה פשוט פרסומים לא אמיתיים.
כי לא הייתה פנייה.
נכון, היו שמועות. אגב, גם לקונטה לא הייתה פנייה. אנחנו כולם בישראל, גם באירופה, חשבו שהייתה פנייה, לא הייתה פנייה, היה רצון של קונטה להגיע ליונייטד, לא הייתה אף פנייה של יונייטד לכיוונו של אנטוניו קונטה. זאת אומרת, זה מרגיש כמו ספין, וגם רוג'רס מרגיש כמו ספין, ולגבי זינדין זידן, אני יודע, אני קורא במספר כתבים בכירים ואמינים בסביב מנצ'סטר יונייטד שמדברים שכן יש דיבורים, אבל זה נראה לא סביר כרגע.
אני לא חושב שהוא יגיע, אני באמת לא רואה אותו מגיע.
אני שמעתי מאחד הכתבים באנגליה שהוא מעוניין להמשיך עם ההפסקה הזו, לפחות עד העונה הבאה.
ואז נבחרת צרפת.
כן, השאלה אם הוא יחכה עכשיו שנה וחצי עד אחרי המונדיאל?
אני לא יודע, אני לא יודע לענות לך על זה.
האמת היא שהוא נראה אחד שאוהב ליהנות מהחיים, אתה יודע, טיולים, המשפחה וזה, יש מצב שהוא פשוט באמת נח.
כן, יכול להיות.
הוא יחכה
הוא יצא אולי מהמועדון, מאחד מחמישה מועדונים הכי היסטריים ולחוצים שיש.
נכון.
הגיוני מאוד שהוא ירצה לנוח טיפה. ואני באמת לא רואה אותו כרגע מאמן אף קבוצה, גם לא את פריז וגם לא את יונייטד. אני רואה אותו מגיע רק לנבחרת צרפת, ואו, הולך לכיוון אחר לחלוטין שלא הוזכר כאן כרגע.
כדורסל.
יכול להיות.
אבל זהו, יונייטד בבעיה, אז זה נראה כאילו שסולשיאר יישאר שם צפונה, ככה זה מרגיש. אני לא יודע אם הוא מתכוון להמשיך עם מערך שלושת הבלמים החדש שהוא שיחק איתו במשחקים האחרונים. אני הבנתי שדוני ונדביק צפוי לפתוח מחר נגד ווטפורד, כי פרד שיחק עם הנבחרת 95 דקות עם ברזיל, ומקטומני לא קשיר, ופוגבה לפי דעתי עדיין מרוחק, אז אין קשרים, יש מצוקת קשרים, אבל מעבר לוונדביק, יש גם את לינגארד שלא מקבל דקות, ואת חואן מטה, ואת אנטוני מרסיאל, ואת אלכס טלס, ואת פיל ג'ונס, שבכלל נעלם מהרדאר, ודין הנדרסון שהגיע, וציפה לקבל דקות, והוא לא מקבל דקות,
יותר מזה, אני הבנתי כן. שגם לא רוצים לשחרר אותו בשאלה את דין אנדרסון.
אני לא מצליח להבין את הסיפור הזה עם אנדרסון.
כי הם אומרים, אם עכשיו ייפצע דחייה, צריך שיער ברמה.
זה נכון,
וכרגע
אבל יש לך פשוט ברמה גבוהה מדי.
נכון, כרגע דין אנדרסון נופל בין הכיסאות, ולא מוכנים לשחרר אותו בשאלה. זהו, זה טיפה מצחיק.
כל הניהול סגל של סולשיאר, בעיניי פשוט נוראי, אתה יודע. השחיקה של פרננדז, הבן אדם משחק כל משחק, השחקנים האחרים לא מקבלים דקות, לינגרד הייתה לו חצי עונה נהדרת בווסט-הם יונייטד, שמשחקת בצורה מאוד מאוד דומה Manchester United. קבוצה שסופגת לחץ ורצה קדימה על התקפות מעבר. אני לא יודע, דברים לא נראים טוב במנצ'סטר יונייטד כרגע, וחשבתי על זה קצת, ניסיתי להבין מה מנסה לעשות סולשאר בכל משחק, וזה פשוט מרגיש שהוא תמיד מגיע עם תבנית שקשורה לחלוטין לקבוצה השנייה, והוא מנסה או לנטרל אותה, או לעשות את מה שהיא עושה. נגד ליברפול, הוא ניסה מהתחלה לחץ גבוה, זה היה פשוט מתכון לשחיטה מהשנייה הראשונה. אתה לא בא ללחוץ את ליברפול, נקודה, אתה לא יכול ללחוץ את ליברפול. אתה אמור לעשות בלוק נמוך, ולצאת לדם לקבוד מתפרצות. אתה עושה פרס על ליברפול, אם אתה מנצ'סטר סיטי, שמאומן את הדבר הזה, והיא הקבוצה היחידה, שיכולה לפי דעתי לעשות פרס גבוה על ליברפול. וזה אני מרגיש שסולשאר איבד את החזון שלו. בשנה שעברה היה חזון, היה קבוצה עם בלוק נמוך, שיוצאת מהר קדימה. והשנה עולה בגלל ההגעה של רונלדו, המשחק קצת השתנה, וניסו להיות יותר דומיננטים, וזה לא עובד. וכרגע יונייטד, אני חושב, במקום השישי, אם אני זוכר נכון, אני בודק תוך כדי.
נכון, במקום כן. השישי, 17 נקודות.
נכון.
17 נקודות.
מרחק של 9 נקודות במקום הראשון, זאת אומרת, אליפות סביר להניח, אבל לא סופי כמובן.
סביר להניח. נכון. רק מחזור 11, זה לא... שום דבר לא
סופי. אתה עושה פה ריצה טובה, אתה יודע, היו דברים בעבר.
ברור.
השאלה היא שוב, כמה יונייטד תוכל להתאושש אחרי המפלות האחרונות שהיא קיבלה, והמבחן האמיתי מחר הוא ווטפורד, זה לא משוכה קשה, אבל אתה יודע, לפעמים המסכות, דווקא המסכות הקלות ביותר הן הכי בעייתיות, כי אתה לא יודע איך לגשת אליהן, ואתה נגש אליהן אולי אפילו טיפה זחוח, או קצת לחוץ, כי אתה רוצה להרשים, ואתה רואה שאתה לא מצליח, ואז המשוכה הקטנה הופכת להיות בלייב למשוכה ענקית, אבל אני מקווה שיונייטד ינצחו מחר, ויצאו דרך חדשה, ושסולשאר יסיים את העונה הזו בצורה טובה, ועונה הבאה שיביאו את אריק תנח, אני מאוד אשמח לראות את אריק תנח במנצ'סטר יונייטד, וכולם יהיו שמחים ומאושרים, זה אחלה תסריט בעיניי, ו... עוברים לניוקאסל, הבמה היא שלך.
בוא תתחיל לדבר עליהם, ואז אני אקשר את זה. ניוקאסל שלי זה בקישור לנושא הבא. הבנת?
הבנתי לך.
אז בוא תתחיל ונמשיך.
אז בוא. לא מפסיק להפתיע אותי. אז אדי האו בניוקאסל. אז דיברנו תחילה ממש לפני כמה דקות לפני שעמית עצר אותי. ניוקאסל עם סגל... בסדר, בינוני נקרא לו ככה. חלון העברות מגיע בינואר, ולא צפו להיות רכש בומבסטי בינואר, אם בכלל. ואדי אאו ידוע כמאמן שמאמין ב-4-4-2, וזה יהיה מעניין לראות איך ניוקאסל תעלה מחר נגד ברנטפורד.
בעיקר כי עד עכשיו הם שיחקו עם שלושה בלמים, כמעט תמיד.
נכון. מייל מתכון לשמור על הרשת נקייה,
ואפשר
לשאול את ווילי שזה לא עובד. זה לא עובד ככה.
זה לא עובד בשום צורה.
לא, אנשים צריכים להבין, אתה פותח עם שלושה בלמים, אך ורק אם יש לך שלושה בלמים טובים בסגל, ומסוגלים להחזיק כדור מאחורה, ולשמור את האזור של החמש קדימה נקי. ראה ערך צ'לסי. שלושה בלמים טובים, שני קשרים דינמיים לפניהם, שני שחקנים על האגפים שיודעים לעשות עבודה הגנתית והתקפית ברמה גבוהה, אז אתה יכול לשחק עם שלושה בלמים. בישראל לא היה את זה, ולכן זה נראה ככה. ובניוקאסל, כמו שאמרתי, הסגל בסדר. בסדר, יש לך אולי שחקן אחד שאתה יכול להגיד שהוא יכול להשתייך לרמות הגבוהות בפרימייר ליג, שזה הנינג'ה. אלן סנט מקסימין, שהוא באמת תופעה, לראות אותו יוצא לדריבל, זה פשוט, תן לי לראות אותו כל היום יוצא לדריבל, מבחינתי. הוא לא השחקן הכי יעיל בעולם, אבל הוא באמת פנטזיסט עם הכדור, ויהיה מעניין לראות אם אדי אאו יטמיע מחר את 4-4-2 שלו, ואם כן, אם הוא יפתח עם ג'ואלינטון כחלוץ שני ליד קלום וילסון, ואני חושב שזה לא מקבל מספיק עד, אז אני חייב להגיד את זה. ג'ולינטון, ככל הנראה, הרכש הגרוע ביותר בתולדות הפרימייר ליג. לא ניוקאסל, הפרימייר ליג.
לא יודע.
הבן אדם הגיע לפני 3 שנות, מורת 44 מיליון אירו, הוא שיחק כמעט כל משחק הוא שיחק, הוא כבש 6 שערים, סך הכל, בכל התקופה הזו, הוא לא מנפק בשולים, אין לי שומת שמושג מה הוא עושה על הדשא, וזה שחקן של 44 מיליון אירו, זה לא שחקן שהבאת מברזיל ב-10 מיליון אירו, אתה יודע, זה שחקן שאולי יהיה תגלית, זה שחקן שהבאת כשחקן מוכח לפרימייר ליג, הוא הגיע מאופנהיים, כן, מאופנהיים הוא הגיע, ושלוש שנות, הבן אדם, טוב, פשוט, מפספס כל דבר שהוא עושה, כל ביטה שלו הולכת החוצה, 6 שערים, הוא שיחק, אני אומר, הוא עושה לפי דעתי 90 משחקי פרימייר ליג, אני אבדוק את זה, אבל, מבחינת חלוץ, אני לא חושב שהיה חלוץ רכש, כזה גרוע בפרימייר ליג, וואלה, אחלה פרק ספשייל.
זה שהוא גרוע חד משמעית, זה מצחיק להגיד את זה, אבל זה חד משמעי שהוא גרוע. אם הוא הכי גרוע בהיסטוריה, תקשיב,
הוא משחק כל משחק, עמית, זה נקודה.
זה טיפה רחוק, נכון.
אם נגיד היה פלופ שמגיע ולא עובד לו, והוא פשוט על הספסל ונכנס פה ושם כזה, כי קנו אותו וזה מה יש, יש לו חוזה, אני אומר לך סבבה, אבל הוא משחק כל המשחק, הוא עולה כמעט או מחליף או בהרכב, והוא לא תורם כלום.
נכון, אני מסכים איתך, אבל זה הצערה מאוד מאוד גדולה מה שיצרת פה.
אני יודע, אמרתי אולי באמת זה שווה פרק ספשייל שנעשה הפלופים הגדולים ביותר של כל ליגה בעשור האחרון.
דרך אגב, גם עוד מעט התחילו פה פרקי ספשייל.
חובה להתחיל היום פרקים. יש לנו אחלה קדר של נושאים, מגוון גדול של נושאים, אנחנו נתחיל להפציץ אתכם בשבועות הקרובים.
לא, אל תגיד להפציץ, כי ברגע שאתה אומר להפציץ, אתה פשוט מפסיק להקליט לאיזה תקופה.
אתה לא יכול להגיד דבר כדי שאני שותה, עמית, לא עובד ככה. יש מחשב מולי.
זה לא הייתה הכוונה שלי, אבל...
בסדר גמור. אז ניוקאסל עם מדי אאו, מחר, אני מצפה למשחק הזה מאוד, אני מאוד מאוד רוצה לראות איך היא תיראה בעידן החדש. אני מבין שהרבה אנשים לא אוהבים את העידן החדש של ניוקאסל בגלל הכסף הסעודי, אני מבין גם אותם, אבל זה מה יש,
יותר מזה אני אגיד לך, זו זכותם המלאה לקנות, כל עוד זה עבר הליך חוקי, זו זכותם המלאה לקנות את הקבוצה, וזו זכותם המלאה להשקיע כמה שהם רוצים, כל עוד הכל חוקי.
אתה שמעת מה שקרה אתמול בספייס של רומיין מולינה?
שמעתי שהיו שם הרבה מאוד כדורגלנים.
מה זה, הזיה, הזיה, באמת, כאילו...
אני זוכר שסופיאן בופל היה שם, ברן אמבואמו של ברנפורד.
הוא חשף שם, מי שלא מכיר, רומיין מולינה הוא עיתונאי צרפתי בכיר, והוא מעין חושף שחיתויות כזה, או חושף פרשיות, והוא פרסם אתמול, אני מקריא ממש רשימה קצרה של דברים, כאילו, מזעזעים לשמיעה. הוא דיבר על כך שפרלן מנדי בעט באישה בראשה אל הקרקע, ולפני שהוא הראה לה את איבר המין שלו, והיא עוברה למיון. הוא סיפר על ערב מיני מאוד ודוחה מאוד ששחקן נבחרת צרפת. אני לא רוצה לפרסם מה היה בערב הזה, כי זה באמת דוחה. הוא מספר על דברים של 80% מהכדורגלנים מעשנים נרגילה, היום פרסמו את זה בפריז מניה, מי שרוצה שילך לקרוא. והוא דיבר על דברים מזעזעים נוספים, כמו פרשיית פדופיליה בפיפה, פרשיות אונס בכדורגל, על משחק לפני עשור של פריס סן ז'רמן, שככל הנראה, זה משחק מכור, זאת אומרת, דברים מאוד מאוד קשים, אני עוד לא צללתי אליהם, ועוד לא כתבתי שום דבר, כי אני באמת לא יודע...
מאיפה להתחיל?
גם מאיפה להתחיל, וגם... לאיפה זה הולך, אז אני פשוט מחכה לראות לאן זה הולך בשביל לפני שאני זורק להעביר דברים שהם באמת הם עזועים ומטורפים לחלוטין, אבל מי שאתה בכל מקרה רוצה לקרוא פשוט תכנסו לטוויטר, תחפשו את רומיין מולינה, הוא אמנם כותב בצרפתית, אבל הכל שם חשוף לתרגום, הנה תאו מסכים.
מה, אפילו אני לא שמעתי אותו.
אתה מבין מה זה? יש, לא, יש לי שמי, אני שומע, אני שומע, אני שומע דברים שאתה לא שומע. בסדר. אז ניוקאסל מחר, חתינו מהנושא, אני מצפה לניצחון נגד ברנדפורד, ככה התחלה חיובית לאדי אאו, אולי לשתיים, שלושה ניצחונות נוספים, שיוציאו את ניוקאסל מהתחתית, ויתנו תמריצים לכסף הסעודי, למשקיעים הסעודים, להשקיע קצת כסף בינואר, שהמועדון יקבל חיזוק או שניים.
חשוב להגיד שניוקאסל עדיין לא הפסידה, עדיין לא ניצחה בליגה, היא הקבוצה היחידה שלא ניצחה בליגה, והיא עדיין לא במקום האחרון.
מנפלאות נוריץ'.
מנפלאות נוריץ'.
שתיהן ביחד במקום האחרון, כאילו ניוקאסל 19, נוריץ' 20, שתיהן עם 5 נקודות, ושתיהן ספגו ביחד 50 שערים. מהחלק המשחקים, זה מטורף.
כן.
לא כל אחד, ביחד, כאילו 24 ניוקאסל, 26 נוריץ'. נעבור לדבר על הקבוצה שלך, על מילאן נגד פיורנטינה, לטוויסט.
כן.
כן.
עכשיו, למה ביקשתי על ניוקאסל תדבר אחרון? כי פורסם אתמול בלילה, היום בלילה, באתר לנציונה.
אוקיי.
אוקיי? פורסם שהבעלים הסעודים, הבעלים הסעודים של ניוקאסל, מעוניינים לרכוש את פיורנטינה.
כן, שמעתי את זה כמובן.
אוקיי, אז אתה נותן לי לעשות פה בילדאפים ובילדאפים ובילדאפים, אז כל מי שלא שמע, יש כרגע דיווחים שקבוצת הרכישה של ניוקאסל רוצה לרכוש גם מועדון באיטליה, כרגע מכוונים לפיורנטינה, כנראה שיש להם איזה פטיש לחלוצים אגדיים כאלה, אלן שירר עכשיו בתיגול, נראה איך זה יתקדם משם. כרגע
לפי מה ש... להשאיר את דושן?
אז זהו. דושן כרגע סיכם, לפי פרסומים באיטליה, סיכם את נאב ביובנטוס.
נכון.
יפה.
ניקו שירה פרסם את זה, כל הכתבים הבכירים די מגבים את הטענה הזו, יש דיבורים, היו הדיבורים על ארסנל, זה נמחק מהר מאוד.
מהר מאוד.
יש עדיין דיבורים על טוטנאם ועל אתלטיקו מדריד, אבל כמו שאתה אמרת, ניוקאסל, ניוקאסל, סליחה, יובנטוס היא הקבוצה החמה ביותר בכל מה שקשור אליו.
רגע, אז בואו רגע נפוצץ את הנושא הזה מחדש.
יאללה.
הם רוצים לרכוש מועדון בליגה האיטלקית.
קבוצה הסעודית. שזה חוקי לחלוטין.
חוקי לחלוטין. אם אנחנו מכירים דלוואלה, אם אני לא טועה, לא, פירוצי, פירוצי. החזיק מועדונים גם את אודינזה באיטליה, וגם את ווטפורד באנגליה, ולאחר מכן גם את גרנדה בספרד. ככה שהוא תמיד היה מעביר שחקנים בחינם, בהשאלות, בין המועדונים.
אחלה קומבינה.
כן, כן. עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה אומר שיכול להיות שהכסף הקטרי גם ייכנס לליגה האיטלקית.
סעודי.
שעוד לא נגע בו. הכסף הסעודי, נכון, סליחה. כן. ייכנס לליגה האיטלקית, משהו שעוד לא קרה שם, וכרגע זה בעיקר בבעלות אמריקאית. חשוב לציין שפיורנטינה נרכשה לפני שנתיים. כשנתיים, פלוס מינוס. על ידי רוקו קומיסו, וכרגע קשה לראות את רוקו קומיסו משחרר. אני מאמין שבסוף אם תגיע הצעה ש... אי אפשר לסרב לה, הוא לא יסרב לה, אבל גם אם לא פיורנטינה, הם כנראה ילכו על מועדון אחר באיטליה, ושווה לעקוב אחרי זה, שווה מאוד לעקוב אחרי זה, וזהו, זהו.
מדהים, זה מדהים איך הכדורגל, אי אפשר להגיד שהוא הפך להיות מוקד משיכה, כי הוא תמיד היה. הכדורגל הוא ספורט להמונים, ומשמע ספורט להמונים, זה כוח ל-100 המונים. כאילו אם אתה רוצה... לשלוט בהמון, או להתקרב אל ההמון ולממון, לך לכדורגל. וזה קרה הרבה לפני הכסף הסעודי, והרבה לפני הכסף הקטרי, זה קרה בארגנטינה הדיקטטורית, זה קרה באיטליה הפשיסטית, המשטרים האפלים ביותר השתמשו בכדורגל בכדי לשלוט בהמון.
יש תמונה מאוד מפורסמת של מלחמת העולם הראשונה בין אנגליה לגרמניה. שבאמצע המלחמה, הם פשוט הפסיקו לרגע את המלחמה, אנחנו לשחק כדורגל וחזרו להילחם אחרי זה.
מטורף.
זה מדהים, קודם כל הם לא הבינו פשוט למה הם נלחמים, זה באמת, זה כבר סיפור אחר, אבל התמונה הזו, קודם כל היא מעדדת בי הרבה, כשאני חושב על כל מה שאתה מדבר, כשאתה מדבר על הנושאים האלה, שזה פוליטי והרבה דברים כאלה, תמיד זה הדבר הראשון שעולה לי לראש, כי כדורגל, לפחות לדעמי, תמיד יכול להשכין שלום ודברים כאלה שהם מעבר לדברים אחרים, ואני חושב שזה לא יהיה רע אם הם ייכנסו, זה כן יהיה רע אם הם יחרבו וינסו לשנות את הדברים.
תראה, לשנות הם ינסו את זה בטוח לכיוונם, אתה רואה את זה בפריז, אתה רואה את זה כאילו מבחינת עוצמה, הם לא באים להיות עוד מועדון קטן, הם באים בשביל להיות המועדון הטוב ביותר.
אין לי בעיה עם זה.
גם אין לי בעיה עם זה, אגב, אין לי בעיה עם זה לחלוטין. לא, אני אחלה יותר מזה. אם בזכות הכדורגל, ואם בזכות המונדיאל בקטר, הקטרים קצת עושים מה שנקרא ריפינקינג.
הומניזם.
ובדיוק חושבים טיפה לכיוון של זכויות אדם, חושבים טיפה לכיוון של להיות פתוח לעולם המערבי. יכול להיות שבסופו של דבר, שהרוע הזה, ואין שום ספק שיש רוע גדול במזרח התיכון, ואי אפשר בכלל להתעלם מהדבר הזה, ובכלל בעולם, סין, צפון קוריאה, יש רוע, נקודה. אל תתמנו ראשכם בחול, רוע זה לא שדים ורוחות, רוע זה בני אדם וכוחם. ואם הרוע הזה עושה תהליכי התקרבות, בכל מיני מניעים, כלכליים, פוליטיים, חברתיים, אם הוא מתקרב לעולם המערבי, שהוא עולם יותר נאור,
אין את תאוי תאוי.
כן, אני שומע אותו. So be it, so be it. ואני אומר, אז אולי, כתבתי על זה בדיוק בנושא של ניוקאסל, אולי הכדורגל לא יציל את העולם, כי זה לא תפקידו. אבל אולי הוא כן נצליח לשנות תפיסות עולם מסוימות, ולקרב גורמים מסוימים, כמו קטר, כמו ערב הסעודית, למקומות שהם טיפה יותר הומניים, טיפה יותר פתוחים, טיפה יותר מערביים, פחות נוקשים. ואולי כן, אולי בסופו של דבר, הכדורגל יצליח בדרכו המסוימת והיפה והתשוקתית לשנות את העולם שאנחנו מכירים, וכן, אני בדיוק רואה את התמונה שעכשיו עמית שלח לי, וזה באמת סוריאליסטי להבין שגם אז, במלחמת העולם הראשונה, כדורגל היה הנחמה של אנשים שעברו תקופות נוראיות וימים קשים מאוד בשוחות ובאוהלים.
לא, זה רק מראה לך כמה זה מגשר כשאין פוליטיקה מסביב. זה רק מראה לך כמה כשמתעסקים אך ורק בכדורגל, זה הופך להיות פשוט יפה ונקי וטהור.
כי זה באמת נקי יפה וטהור, זה משחק. כסף יש. ששוט דיברתי עם חבר הזה, אתה יודע, דיברנו על כדורגל ישראלי, ועל הקומבינות שיש פה, ועל התן לי וכך. זה קורה בכל העולם. אם אנשים חושבים שבריאל מדריד ובאינטר ובמילאן ובמנצ'סטר יונייטד אין דברים שקורים מאחורי הקלעים מתחת לשולחן ואין תן לי שמור עליי אני אשמור עליך, טועים לחלוטין. יש סוכני על שמרוויחים כספים אדירים, יש מנהלי מועדונים שמצליחים באמצעות הקשרים שלהם להגיע למקומות הרבה הרבה יותר גבוהים ממה שהיו מגיעים אי פעם באמצעות החברות שלהם. כסף גורם להכל לנוע סביבו, לדברים טובים, ולדברים טובים פחות. אנחנו לא חיים בוואקום. וגם לא, גם לא כדורגל. גם הכדורגל לא חי בוואקום. אז אנחנו, אוהדי הכדורגל, חווים את המשחק במשך 90 דקות, וזה הוואקום שלנו. ה-90 דקות האלה זה הוואקום שלנו, אותנו זה לא מעניין אם השחקן הזה עלה 200 מיליון אירו, או 10 מיליון אירו. אחד על אחד יש מצב של השחקן של ה-10 מיליון אירו יעבור את השחקן של ה-200 מיליון אירו.
בסוף זה לא משנה מהשחקן שמולך, אם תגיד לו, הוא לא יודע, הוא יעמוד במקום ויקפה.
בדיוק, איך קרוף אמר הזה, אני בחיים שלי לא ראיתי שחקי כדורגל משחקים כסף. שחקי כסף משחקים כדורגל, סליחה.
נכון.
אבל מסביב קורים דברים, ותמיד יקרו, זאת אומרת להפוך את זה לפתאום למראה שחורה של הכדורגל נגנב מאיתנו, הוא אף פעם לא היה שלנו, הוא שלנו בשכונות, הוא שלנו ב-90 דקות האלה, בשאר הזמן, הוא תמיד היה של האנשים החזקים ביותר בעולם, אם זה דיקטטורים, אם זה מדינאים, ואם זה בעלי ממון, ואנחנו צריכים לקבל את זה כחלק בלתי נפרד מהמשחק.
חד משמעית. טוב, בוא נחזור רגע לנושא שלנו.
כן, 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 כן.
בוא נחזור רגע לנושא שלנו, מילאן פיורנטינה ממש בקצרה. מילאן מקבלת בשעה טובה כמעט סגל מלא, אחרי בין הפגרות, בין אוקטובר לנובמבר, היה להם תקופה של 10 חוסרים כבר בסגל, מתוכם שני שוערים ראשיים, שני שוערים מתוך 3, עוד כמה וכמה שחקנים, מגנים, וכעת רוב הסגל כבר חזר. מי שחסר היום במילאן, למעשה נפצע בנבחרת בפעם האחרונה, זה דוד קלאבריה, פייר קלולו אמור לעלות במקומו, פייר קלולו אמור לפתוח במקומו, אנחנו נראה אותו כנראה בצד ימין, קלאבריה אולי אחד השחקנים שהכי עשה את קפיצת המדרגה שלו בעונה וחצי האחרונות, ובכללי יש לצד דיווחים של פרנק אסיה, שפרנק אסיה כנראה יעזוב את המועדון, יש הרבה דיווחים על שחקנים שכן יישארו במועדון, וקרובים להערכת חוזה, קודם כל זה אלסיו רומניולי, הקפטן של הקבוצה, מסכים לקצץ בתנאים שלו, על מנת להישאר במועדון, כנ"ל זלטן איבראימוביץ' שהייתה כבר פגישה ראשונה עם הסוכן שלו מינו ראיולה, וההסכמה, יש כבר הסכמה, החתימה על חוזה כנראה תקרה רק בעוד כמה חודשים, ובקרוב מאוד הולך לצאת גם השן לבן מכיוון רפאל לאו, ישמעאל בן אסר וטאו הרננדז, 3 שחקנים שזה הצהרת כוונות פשוט מאוד מאוד גדולה להשאיר אותם במועדון, ואחרון חביב המאסטרו על שמנצח על כל הכלים, סטפנו פיולי גם כן בדרך לערכות חוזה עד 2024.
איזה יופי.
אנחנו נראה את זה ממש בקרוב. זהו, מהצד השני פיורנטינה מתמודדת כרגע עם הרבה מאוד בלגן, מצד דושן בלחוביץ' שיש הרבה חוסר ודאות סביבו, וסביב מה שהולך לקרות איתו. זה יהיה מעניין רגע לראות אם הוא שותף כבר אם הוא סיכם כבר את התנאים שלו, אם הוא יעבור כבר בינואר, אם הוא יעבור רק בקיץ, מה יקרה לדקות שלו בפיורנטינה, יהיה מאוד מעניין לראות את זה, אני מזכיר לכם שלא מזמן הוא, אם אני לא טועה אפילו במשחק האחרון כבר, הוא סיים את המשחק האחרון עם 3, הבן אדם נמצא בקושר ממש טוב, וזהו, שווה מאוד לשים עין על המשחק הזה, גם על המאמן של פיורנטינה, איטליאנו, פשוט מאמן טקטיקן בחסד, ואחד המאמנים העולים בכדורגל האיטלקי, זהו, שימו עין על המשחק, יהיה כיף.
שם מחייב, איטליאנו. כן. ככה, הנקודות האחרונה לסיום, הרווינג לוזאנו, שחקן של נאפולי, התראיין השבוע ואמר שהוא מאוד מחויב לקבוצה, הוא אוהב אותה, והוא רוצה לעשות את הדברים גדולים, אבל שהוא ישמח מתישהו להתקדם בקריירה ושחק במועדון גדול, והוא מושך עליו את כל האש מהתקשורת המקומית, ויהיה מעניין לראות איך לוזאנו, שהאמת היא הוא לא כל כך מככב בנאפולי, יש לו עונה בסדר, יש לו קריירה בסדר בנאפולי.
הוא סביר מאוד עד עכשיו.
כן, והמשחק הקרוב זה נגד אינטר, נגד האלופה, ונאפולי כמובן ראש בראש מול מילאן בצמרת.
שדרך אגב מילאן היא הפתיחה הכי טובה שלה בהיסטוריה.
בהיסטוריה?
בהיסטוריה.
וואו.
מילאן כרגע עם פתיחה הכי טובה שלה בהיסטוריה.
מדהים.
כן.
ומילאן צריכה מחרתיים את העזרה של אינטר. אינטר מערכת את נאפולי.
אינטר צריכה את זה גם בשביל עצמה. בוא נשים את הדברים על השולחן. אינטר צריכה את זה גם בשביל עצמה. היא במרחק כרגע של 7 נקודות מהמקום הראשון. ועל מנת לצמצם את הפערים, היא צריכה לנצח.
אימור שלך על מילאן פיורנטינה?
מילאן מפסידה.
וואו.
כן, אני אגיד לך למה.
כן.
כי אנחנו ברצף הכי טוב בהיסטוריה. זה חייב לייצר. אנחנו כן. כן.
אני חולק עליך, אני רואה ניצחון מילנזי, ואת הרצף ממשיך.
אני מאוד מקווה שאתה צודק.
עמית כהן, עוד פרק הגיע לסיומו, אנחנו מזכירים לכם, לכל מי שמאזין, מחפשים ספונסרים, יש לכם עסק עם קהל דומה לקהל שלנו, אנחנו נוכל להרחיב עליו בשיחות פרטיות אם תרצו, אתם מוזמנים לפרסם אצלנו, תנאים נוחים, הכל בכיף, הרוב באהבה, ואנחנו נתראה
ב...
מה אמרתי?
הרוב.
הרוב, לא, אז הכל באהבה, מכילה, טוב שתקנת אותי, הכל באהבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. עמית, תודה רבה רבה לך על הזמן.
תודה רבה לך, ניסים.
וביי חברים.